החטופים, שחוזרים. כתבתי פוסט בפעימה הראשונה. שבפעימה של רומי, וכאילו כתבתי פוסט, זה היה יום מאוד מרגש, ואני זוכר כזה, אני לומד בירושלים, בסם שפיגל, תסריטאות, ואני זוכר שחזרתי ברכבת, בערב כזה בשעות הערב, ובדיוק התחילה כאילו הפעימה לקרות, ואני כזה יושב ברכבת, כולם כאילו דבוקים לטלפון, כולם על N12 כזה, רואים הכל בלייב, ברכבת, כל הרכבת, ככה עם הטלפון, וכולם מתרגשים. ואני זוכר כאילו שכתבתי פוסט, כשהגעתי הביתה, שזה המשמעות הכי עמוקה, כאילו, של מה זה אומר באמת להיות יהודים. כאילו, עכשיו ביטנו את זה. כי בעצם זה שאנחנו משחררים כל כך הרבה מחבלים מול ילדה אחת, זה אומר שאנחנו רואים בתוכה את צלם אלוהים. כאילו, זה ההוכחה שיש צלם אלוהים בתוכנו, שאנחנו אשכרה מוכנים, כאילו, לעשות כזה דבר גדול בשביל להחזיר בן אדם אחד. וכתבתי כזה פוסט ארוך, והוא כזה התחיל ממש כזה לטוס, ואני זוכר שישר התחילו המון המון תגובות שקיבלתי לפרטי, מאנשים, שכאילו, שזה לא מכבד את משפחות את המשפחות השכולות. וכאילו, ברגע שזה ראיתי שזה כזה יותר משלוש, ארבע, חמש, שש הודעות, אמרתי, אוקיי, סבבה, כנראה כאילו שזה באמת נוגע במשהו מאוד מאוד כזה כואב, והסערתי את הפוסט.
אז כאילו... אתה רוצה להקריא לי אותו?
אני לא יודע אם אני, יותר מעניין אותי מה את חושב, כאילו מה, איך היה לך היום הזה, או בכלל, כאילו כל התקופה הזאת, איך את רואה את זה? מהצד שלך.
אוקיי. דבר ראשון, איזה כיף, ואיזה שמחה, ואיזה תודה שהם בדרך הביתה, ושחלקם כבר הגיעו, ואנחנו מקווים ומאחלים לשובם של כולם. כן, לגמרי, זה מה שמאחד את העם היהודי, את הלב היהודי, את הקבוצה הקטנה שאנחנו בעולם. אין הרבה מאיתנו, וכל בחורה קטנה היא אחות שלנו, היא הבת שלנו, היא חברה שלנו, והיא חלק מהעם היהודי, אז כן, אז מה שצריך לעשות כדי שכולם יחזרו הביתה. מהפן האישי, ותחת הכותרת החדשה שבשנה ורבע האחרונות אני חלק ממנה, שזה המשפחות השכולות. אז האמת שאותו יום היה לי מאוד קשה. היה לי קשה כי, אתה יודע, אריאל נהרג בקיבוץ רעים, ובחדשות כשצפיתי, אז היה רשום שהחזרה מתבצעת דרך מרחב רעים. ודבר ראשון, עלה לי מין שאלה כזאת של, רגע, אנשים גם חוזרים משם? ובחיים? ואז במחשבה השנייה, עלה לי פתאום מין אולי כמו תקווה כזו, חסרת כוונה, אבל מין תקווה כזו של, אוקיי, אז אולי גם אריאל יחזור? אולי עכשיו אם כולם חוזרים ונגמרה מלחמה, אז אולי חלה פה טעות ואריאל גם יחזור? אבל שוב התבדתי, ושוב גיליתי שאריאל לא חוזר, לא מרעים ולא בכלל. ואם רגע אני מסתכלת על זה בזום אאוט קצת יותר רחב, אז אני חוזרת לשביעי באוקטובר בבוקר, כשאני, כי רק על עצמי לספר ידעתי, אני התעוררתי ברמת הגולן, באוהל קטן, עם אריאל בעלי, ואני זאתי שנהגתי מאוד מאוד מהר מרמת הגולן עד לבית שלנו, כדי שאריאל יוכל לצאת
למשימת חיים. לקחת אותו בעצם.
אני לקחתי אותו בעצם, כן. ואתה יודע, ושנה פלוס שאני הייתי במחשבות של מה היה קורה אם לא, או מה היה קורה אחרת, או מה היה קורה אם פתאום היה לי פאנצ'ר.
כן.
וואו, היה לי עוד כמה דקות עם אריאל, או אולי משהו היה משתנה, אבל גם לא רלוונטי. וכשאני צוללת פנימה מה הגורם שהיה לי לנסוע כל כך מהר באותו בוקר נוראי, היה ההבנה הפשוטה שאריאל איש צבא, אריאל הוא האיש של המדינה, ואני התחתנתי איתו, אז אני גם התחתנתי עם כל מה שבא עם זה, ועם הצבא. והיה בי מין, מין רגשות כאלה לאומיים, מין שליחות כזו, ונסעתי הכי מהר בעולם, רק כדי שאריאל יוכל להגיע, ולעשות את המשימה שלו. כלומר, לא היה לי צל של ספק, והרגשתי שאריאל צריך להגיע לשם מאוד מהר. ואני חושבת שזאת אותה הרגשה שהייתה לי גם כשהחטופים התחילו לחזור. כלומר, יש לי בראש הפרדה מאוד מאוד ברורה בין התפקידים. אריאל היה איש צבא. אזרחים לא אמורים להיות בשבי בעזה. הם לא אמורים להיות בשבי. זה לא נתפס על הדעת. והתפקיד של אריאל היה גם, אתה יודע, תפקיד חייו. ואני לא יכולתי למנוע את זה. וכשאני חושבת על זה עוד קצת פנימה, אז אריאל בסופו של דבר בשביעי באוקטובר, קפץ, נסע מאוד מהר, כדי לעזור לאנשים שהפקירו אותם. לאנשים שנכנסו להם לבית, וחטפו אותם, ואנסו אותם, ורצחו אותם. ואיפשהו בפעולה הזו שלו, שהוא נסע לאלה שהפקירו אותם, הוא הפקיר. מבין?
אתך?
כן, נניח אותי, את המשפחה, את החברים, את החיים.
כן.
אבל זה היה התפקיד של אריאל. ואם אריאל היה כאן עכשיו, אז הוא היה אומר לי שהוא ממש מצטער. אבל זה מה שהיה צריך לקרות.
את בעצם אומרת, ממה שאני שומע, מה שאני מבין כזה בין השורות, שבתכלס מה שהיה לך הכי קשה, זה שזה לא, כי מה שעולה ישר לראש זה, מה המשפחה שכולה יכולה לחשוב, אמורה לחשוב, שמשחררים את ה... את המחבל שרצח את את הבן שלהם. כאילו, את אומרת משהו אחר קצת, את אומרת שהרגע הזה שהם חזרו, הוא פשוט עורר בי מחדש את הפצע.
הפצע קיים. הפצע קיים, ודברים שקורים כאן, אתה יודע, כל יום מבחינתי אני מתמודדת עם הפצע הזה, ואני מנסה לגרום לו להחלים, אבל יש כל כך הרבה דברים מסביב ש... מאוד מקשים על זה. אז מבחינתי החטופים צריכים לחזור הביתה בכל מחיר, זאת הסיבה שאריאל נהרג, מבחינתי. כן. מבחינתי אם הם חוזרים הביתה, אז אני אשן טוב יותר. זה כואב, אני אהיה כנה ואני אגיד שאני לא מכניסה את עצמי למחשבה על מה שנתנו. כלומר, אני בוחרת בהתמודדות שלי את איפה אני שמה את הדגש, ואיפה אני שמה את האור, וכשאני... חוקרת עם עצמי את הרגשות שעולים בי לגבי החטופים, אז אני גם פה משתדלת הרבה יותר להתרכז בחיים, והם צריכים לחזור הביתה, וזאת הצבא של אריאל, מבחינתי.
כן. באמת היה, אני זוכר כאילו בתחילת המלחמה, שהרבה חיילים שיצאו לעזה, רשמו בצבאות שלהם, שזה, על זה כתבתי את הטקסט, כאילו, אנחנו הולכים לשם בשביל להחזיר את החטופים, וכאילו, ואנחנו נמות בשביל זה, ובאמת, הרבה מהם מתו. אבל זה כאילו מרגיש שהם היו עושים את זה שוב. זה מה שאנחנו עושים.
זה הצחוקים עם החללים. זה גם מה שכל כך יפה בהם. זה מה שאי אפשר להסביר במילים. זה כשאומרים שהטובים מבינינו.
כן.
זאת הכוונה. נכון, כן.
שהם היו עושים את זה שוב, כאילו. גם אם היו אומרים להם. אני זוכר שאמרתי לי זה גם פעם קודמת. גם אם הוא היה יודע... אז הוא היה עושה את זה שוב.
זה משהו שמחזיק אותי בשנה האחרונה. שאריאל לא רצה למות. אני ואריאל תכננו חיים נהדרים ביחד, היה לנו תוכניות, אריאל חי פה, הוא חי פה, היה לו כיף פה, הוא לא רצה למות. אבל אם למות למען משהו,
כן.
זאת האדמה, זה ארץ ישראל, זה על זה שחטופים לא אמורים להיות חטופים, אזרחים לא אמורים להיות חטופים בעזה. ואריאל היה... קצין בכיר בסיירת מטכ"ל. אריאל, לפני שהוא נשבע ליובל, לפני שהוא התחתן עם יובל, לפני שהוא עשה משהו כזה, הוא קודם כל נשבע לצה"ל. וזה היה התפקיד שלו.
ויש איזו תחושה, זו התחושה שאני קיבלתי, כאילו, ביום הזה שהם חזרו, שבשביל זה הוא נשבע. כאילו, זה יותר מהכל, יותר מהכל. יש את הלנצח במלחמות והכל, אבל בסופו של דבר, יותר מהכל, מה שהכי מסמל, הכי מבטא את מה שאנחנו, את החלק הכי הכי מיוחד בעם שלנו, זה מה שהרגשתי באותו רגע. אוקיי, סבבה, אפשר לחזור להסתכל במראה. אנחנו אשכרה כאילו האנשים שעושים את זה, שלא משאירים אותם, לא משנה מה, גם אם זה מסכן אותנו בעתיד, ומן הסתם זה מסכן, אנחנו כאילו לא יכולים להרשות לעצמנו להיות האנשים האלה שיודעים שיש חלקים מאיתנו שמגלמים ומבטאים את צלם אלוהים בתוכם, פשוט שם, בשבי. אנחנו לא יכולים להשאיר, לא משנה מה זה עולה לנו. אז כאילו, אנחנו הולכים ומביאים אותם, כמו שהחיילים יצאו בתחילת המלחמה, ואמרו, אנחנו הולכים להחזיר חטופים, ואנחנו נמות בשבילם. אז כאילו, וזה מה שקרה, ובאותו יום, כמדינה, כעם, גילמנו את זה. כאילו, אמרנו, אוקיי, אנחנו מחזירים אותם, ולא משנה מה היה המחיר. אז כאילו, באיזשהו מקום, זה כזה הרגיש, אם אנחנו לא מחזירים אותם,
אוי ואבוי לנו.
מי אנחנו, כאילו?
אוי ואבוי לנו.
מי אנחנו?
זה... אם אנחנו לא מחזירים אותם, אז אנחנו לא יודעים מה העבר שלנו, ואוי ואבוי לעתיד שלנו. ואין אופציה כזאת מבחינתי, באמת. כאילו, בראש שלי, באיך שאני רואה את זה, בתור מישהי שאיבדה את החיים הקודמים שלה, ואת אהוב ליבה, לטובת זה.
כן.
בשל זה.
זהו, אז זה מאוד כאילו, זה כזה נושא רגיש ועדין, ראיתי כמה הוא מעורר. אז רציתי כאילו לשאול אותך, כאילו איך זה פשוט גרם לך להרגיש? תבינה, זה כאילו, זה קשוח.
כן.
זה קשוח.
זה קשוח. שוב, אני בהתמודדות שלי בוחרת להסתכל על הטוב, על הלבן, ועל שובם של החטופים. אני בהתמודדות שלי מתמודדת, עושה, מתמודדת עם זה שהראל איננו, עם החיים החדשים שקרו לי ברגע, ואני מנסה לשחרר את כל השאר, מתוך הבנה שהם חייבים לחזור הביתה, וכן זה מפגיש אותי עם עצמי, וכן זה מעורר בי הרבה רגשות, אבל לנגד עונה היא עומדת הטובה הגדולה, היא גדולה.
וחשובה. קטע. אז עברה שנה, מאז פעם קודמת שנפגשנו. אני זוכר כאילו שהיה, החלק העיקרי בדיבור שלנו, היה סביב המשמעות. של... של הדור שלנו, כאילו, קראת לזה אז
דור התקומה.
דור התקומה.
כן.
וכאילו, ועברה שנה, ואז היה הכל מאוד מאוד מבעבע. אז, כאילו, לאן לקחת השנה הזאת? לאן לקחת אותה, כאילו?
לאן לקחתי את השנה הזאת? וואו, זה מורכב. נכון, יש אנשים שלצערנו חווים מוות קליני, ומסופר שהם כזה, מספרים שהם... ראו את האור, ואז הם חזרו ממנו,
כן.
מלאים בתובנות, מלאים במחשבות, מסקנות על החיים הגדולים. אז אני מרגישה שאומנם לא מתתי מוות קליני, אבל אני מרגישה שקצת מתתי מוות רוחני, כלומר, ראיתי את האור הגדול, ואני לא אגיד שחזרתי, אבל אני בחזרה משם, עם הרבה מסקנות לחיים, הרבה משמעות, הרבה שאלות... שבהתחלה חיפשתי תשובות, בדרך גם הבנתי שאין הרבה תשובות, ולרוב התשובות בתוכי. ואני בשנה שביקרה אותי, בעל כורחי, ולימדה אותי, והייתה לי אולי השנה, מה זה אולי, השנה הכי קריטית שחוויתי בחיים שלי. אבל ניסיתי מאוד לנתב את זה לעשייה טובה. ניסיתי מאוד לנתב את זה... איכשהו למרות הכל לטוב ולאהבה. וגידיתי שזה קצת אפשרי.
מה?
לנתב את זה לטוב ולאהבה.
כן?
כן. כאילו גם ממקום הכי חשוך בעולם, גם שם אפשר למצוא הרבה טוב ואהבה. וזה בחירה.
כי יש משהו בחושך הזה, כאילו אני לפעמים חושב על האנשים שכאילו, הרי הטראומה של השנה הזאת היא טראומה לאומית, בטח השביל אוקטובר. אבל בסופו של דבר, יש אנשים שסוחבים את הטראומה הלאומית על הגב שלהם. שכאילו, או ראו את הדברים בעיניים, או שהם כאילו חלק מה, חלק מה... שזה פגש אותם, כאילו, בתוך הבית.
זה דפק בהדלתות של כולנו, חלקם היו ממש הדלתות הפנימיות, וחלקם אולי שכנים, אולי בדלתות של כולנו.
ואני כזה חושב על האנשים שעברו את זה ממקור ראשון, ומה שאני, מה שאני מרגיש כאילו שמחזק בזה, זה שהם לא יכולים לשאול אף אחד. נכון? כאילו, את לא יכולה לשאול אף אחד. המקום החשוך הזה, שעוצה את עצמך, שאת מוציאה את עצמך ממנו, אף אחד לא יכול באמת למשוך אותך ממנו. כאילו זה, אתה לא יכול להגיד לי איך לצאת מהמקום הזה, אני מוציאה את עצמי מהמקום הזה, ובזה שאת מוציאה את עצמך מהמקום הזה, זה הופך אותך להיות מאוד חזקה. כאילו, ככה אני חושב על הדברים האלה. כאילו, עצם זה שאת עוברת משהו שרק את עוברת, בעצם.
תראה, יש משהו מאוד חזק בלהיות למטה. מאוד חלש ומאוד חזק בו זמנית, מטורף. ואמרתי את זה גם בפעם הקודמת שנפגשנו, כשאתה למעלה אתה לא פוגש את עצמך, כשאתה למטה שם אתה פוגש את עצמך, שם אתה מכיר את האיכויות שלך, שם אתה גם דרך אגב רואה מי מקיף אותך, מי הסביבה שמקיפה אותך. אני למזלי הרב בורחתי במעטפת מאוד עוטפת שמאוד עטפה אותי, ובחודשים הראשונים לא הייתי כאן והייתי זקוקה למקום הזה שאני יכולה ליפול רגע לאחור, והייתי זקוקה לאנשים שלי שהחזיקו אותי, שאני אוכל לנחות ולא כן מתתי לרגע, אבל גם אני עדיין כאן. וכשאתה בקרשים אתה בוחר. והגעתי לאיזשהו רגע מאוד מהר האמת, ששם הבנתי שלא משנה כמה כולם מסביב כל כך אוהבים אותי, ולא משנה כמה אמא ואבא שלי מדהימים, וכמה אחיות טובות יש לי, וכמה החברות שלי מדהימות ועוטפות, וכמה אריאל אהב אותי, ומשהו הבטיח לי, לא משנה, לא רלוונטי. היחידה והבלעדית בעולם כולו, שתצטרך לצאת פיזית מהמיטה כל בוקר, זאת יובל. אף אחד לא יכול לעשות את זה במקומי. אף אחד לא יכול לבוא ולקחת את הידיים ואת הרגליים שלי ולגרום לי לחיות. זה רק עליי. ושם זאת הבחירה. זאת בחירה חזקה של האם אני קמה או האם אני לא. וזה מה זה קל לא לקום? זה מה זה קל למות? זה מה זה קל לא לחיות? זאת הבחירה הפשוטה והמובנת מאליה. ואם גם ככה מתתי מוות רוחני, אז בוא נמות כבר, מה הבעיה?
כן.
אבל כן, כל הקלישאות נכונות, כן, החיים חזקים, וכן, היו אנשים מחוץ לדלת שלי שלא נתנו לי לא לצאת מהמיטה, שאני אהיה אסירת תודה להם לנצח על זה, כי הם גם לא היו חייבים להיות שם, הם בחרו.
כן.
אז זאת הייתה הבחירה שלהם, ואני בתוך הבחירה שלי בחרתי לא למות. אני לא חושבת שאריאלה רוצה שאני אמות, אני לא חושבת שאני מאחלת לעצמי למות, אני לא חושבת שמגיע להורים שלי לראות אותי מתה, הם ראו אותי מתה, אבל הם גם עכשיו רואים אותי קמה על הרגליים.
הוא היה יודע שתתמודדים זה ככה?
בטח.
הוא ידע, כאילו.
הוא הכשיר אותי.
כן.
הוא הכשיר אותי, הייתי החיילת הכי...
כן.
הכי מיומנת שלו. הזוי, אבל הוא באמת הכשיר אותי במשך הרבה שנים. הוא לימד אותי על שבתות לבד, ועל חגים לבד, ועל חוסן, ועל אהבה, ועל געגוע, ועל מרחק, ועל להיות עצמאית. אז למדתי הרבה ממנו, וזה דברים שמאוד עזרו לי כשהוא איננו.
איזה שיעור כאילו למדת על אהבה מזה? מכל מה שקרה.
שאהבה מנצחת הכל. שיש מין כוח גדול בעולם הזה שנקרא אהבה, שגורם לך להיות טוב יותר, שגורם לך לרצות לקום בבוקר באהבה, וללכת לישון בלילה בנעימות, וגורם לך להיות טוב יותר ויעיל יותר בעבודה שלך ובאדם שאתה. וואו, ממש למדתי על אהבה, אתה יודע? ואיזה כיף זה לאהוב. זכיתי באהבה הכי טובה בעולם עם אריאל.
מה את יודעת היום על אהבה שלא ידעת אז? ספציפית כאילו על אהבה. כי דיברנו קודם על הספר, על שיחות עם אלוהים, וכאילו, זה באמת, יש שני כוחות, אוקיי? כאילו, יש גם אפילו, אתה יודע, זה גם ברמה, זה ברמה האבולוציונית. צורת חיים הראשונה על כדור הארץ, הראשונה, לפני 4 מיליארד שנה, חיידק חדאי, באוקיינוסים הקדומים של כדור הארץ. זה הצורת חיים הראשונה, ממנה הכל התפתח, כל האבולוציה התפתחה ממנה. אוקיי?
אוקיי.
הכל התפתח ממנה. זה צורת חיים הראשונה. כל האלגוריתם שלה, כל המנגנון הפעלה, היה להתקרב או להתרחק.
אהבה או פחד.
בדיוק. בדיוק. ועכשיו, האלגוריתם הזה, הוא הלך והתפתח אצל כל יתר צורות החיים, והיום אנחנו פה, וכל מה ש... ואנחנו יכולים לספר לעצמנו אלפי סיפורים כל היום, אבל בסופו של דבר, ברמה כאילו העמוקה ביותר, ברמה של האלגוריתם, כל פעולה שאנחנו עושים, היא מונעת או מפחד או מאהבה, או מלהתקרב או מלהתרחק. כזה. כל פעולה.
נכון.
כן.
אני חושבת שהדבר שהכי למדתי על אהבה בשנה האחרונה, זה שאין לה צורה מסוימת, ואין לה... נכון או לא נכון, ואני חושבת שהיא באמת מצילה את העולם. כי אם היית אומר לי לפני כמה חודשים, שאין אהבה, שברגע שאריאל מת אז אין יותר אהבה בעולם, לכל צורותיה, אז שם הייתי אומרת לך, יאללה חבר, היה מה זה כיף. דבר איתי בגלגול הבא, לא רוצה.
כן.
אבל אני באמת מאמינה ששווה לחיות פה, בשביל אהבה לכל צורותיה.
אבל הרגשת את זה גם? כאילו, היה לך את, ה, את, ה, את, את המחשבה הזאת של אם האהבה הזאת מתה איתו, ביחד איתו, אם יש לי בכלל מה להישאר?
אז מתתי לרגע, כי התשובה לזה הייתה לא אין לי. והרגשתי לרגע שלקחו לי איברים פנימיים, ושאיבדתי את כל הקרקע שהייתה לי, ואת כל הדברים ש... את כל החיים שלי, איבדתי בשנייה. ולקח לי זמן, כדי לפקוח את העיניים, לקח לי זמן כדי להבין שאריאל, אהובי, חיים שלי, החבר הכי טוב שהיה לי, איננו. ולקח לי גם זמן להבין שהוא אמנם איננו, אבל אני כן פה. כלומר, אני לפני שנה וקצת, הייתי בת 27. התעלמנתי בגיל 27.
מטורף.
מטורף.
כן.
ושם אני, דיברנו על הבחירה, אז אני הבנתי ובחרתי, אמרתי, אוקיי, יובל אהובה, את בת 27. את עדיין חיה. אני בייצוג הגופני שלי, אני פה. אני יכולה למות, אבל אני לא אעשה את זה. אני אוהבת לחיות, אני רוצה לחיות. ושם התחיל התהליך של, יש את יובל ויש את אריאל. אני מרגישה שאריאל בתוכי. כאילו, אני מרגישה שאיפשהו בשנה האחרונה, הוא נכנס לתוכי, אני מרגישה אותו, אבל זה כבר, אתה יודע, שיחה לתקשור. אבל הבנתי שאני חיה, ואריאל מת, ושעדיף לי לזכור ולשמר ולהודות לנצח על החיים שחייתי, על מה שקיבלתי, ואני באמת בטוחה שאם... יום אחד אני יושב לקפה עם אריאל, אז זה מה זה מבסוט עליי, שאני זוכרת, שאני אוהבת, שאני אף פעם לא שוכחת, ושאני גם לא פריירית מול החיים האלה, שנתנו לי פה ברקס, ונתנו לי כפה אחרי כפה, והלחיים שלי היו הכי אדומות בעולם מכפות, ולמרות זאת אמרתי, אוקיי, אבל אני פה, אוקיי, אבל אני פה, ומעטה אני אדאג שיהיה לי טוב, אתה יודע, שיר של מירי מסיקה, שהיא אומרת, או קרן פלס, סליחה, שגם אלוהים לא יעזור. ולקחתי את זה, אמרתי לעצמי, הייתי בטוחה שיש לי איזה חוזה עם אלוהים, שאם אני עושה טוב, אז הוא מחזיר לי טוב. והשתדלתי שנים לעשות טוב. ואז הוא, אלוהים, מה זה היה? אז אמרתי, סבבה, אז גם אלוהים לא יעזור. אז אם מתתי, ונולדתי פה איכשהו מחדש, בעל כורחי, לא בבחירתי, לידה מאוד קשה, מאוד טרגית, מאוד מכוערת, מאוד עצובה, אבל נולדה פה יובל חדשה. אז אני אדאג שיהיה לה טוב. אני אדאג שהיא תקום מהמיטה, ואני אדאג שהיא סבלה מספיק. מעטה, רק טוב. וזה מה הדבר הקטן? הדבר הגדול, ולא ממקום חלש. לא ממקום חלש. אני יכולה להגיד על עצמי הרבה דברים על השנה האחרונה, על ההתמודדות שלי, אבל לאורך כל השנה, לא הרשיתי לעצמי לרגע, להיות במקום חלש, להיות במקום של קורבן. כי זכיתי, כי היה לי, כי חוויתי, כן מה שקרה פה הוא לא בסדר, אבל אני באה בלידה החדשה הזו שלי ממקום מאוד גבוה, מאוד יודע מה אני רוצה, ומאוד חזק.
יש את הרביד הוציא אלבום עכשיו. אז יש לו את ה... תודה שהייתה לי אימא, גם אם היא הלכה, כי מה שלומת הרי. כאילו, אוקיי. זה משפט שאת אומרת, הוא עבר התפתחות כאילו ענקית. אם אתה מצליח להגיד תודה על זה, כאילו, גם כשהיא הלכה, אז אתה אומר, אוקיי, כאילו, אז אתה באמת מלמד, אתה באמת מלמד אותי מה זה, מה זה להגיד תודה. כאילו, אם אתה אומר תודה על זה, אז כאילו, אז אפשר להגיד תודה על הכל.
אתה יודע, שואלים אותי הרבה אם אני כועסת על אריאל. והתשובה הראשונה זה, כן, ברור. כן. וואלה, כן. דפק אותי פה. אבל לפני שאני כועסת עליו, אני מאוד מאוד אוהבת אותו, ואני מאוד מאוד מודה לו, על כל מה שהוא לימד אותי, על כל הזמן שחוויתי איתו, ושאלו אותי את זה הרבה, בשנה האחרונה. אם הייתי יודעת, נניח מראש, שזה מה שיקרה, האם הייתי עושה את זה שוב? והתשובה שלי, היא תמיד אותו הדבר, מהשנייה שזה קרה, ולנצח. כן, 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 הייתי עושה את זה שוב, הייתי עושה את זה גם לשליש מהזמן, הייתי עושה את זה לרבע מהזמן, הייתי עושה את זה. הייתי חוזרת, ואני לא מתחרטת על שום רגע שביליתי עם אריאל, שהייתי עם אריאל, שהייתי של אריאל. ולפני שאני כועסת עליו, אני קודם כל מודה לו. אמנם זה לא היה להרבה זמן כמו שרציתי, כמו שתכננתי, אבל אריאל בא, היה בתפקיד המשמעותי ביותר בתוך החיים שלי, נתן לי המון המון המון, ולצערי הרב, הלך. אתה מכיר את משל האוטובוס? משל האוטובוס מדמה את כל החיים שלנו כאן לנסיעה באוטובוס. עכשיו כל אחד יש לו את הצבע של האוטובוס, את המהירות של האוטובוס, יש עליות, יש ירידות, יש מסלול אחר, יש לפעמים מצירות, לפעמים כזה. עכשיו, לאוטובוס, בגלל שזה אוטובוס, אז אנשים עולים ויורדים. וכל אחד יש לו תחנת עלייה, וכל אחד גם יש לו תחנת הורדה. ויש אנשים שישבו באוטובוס, אולי רחוק ממך, אבל אתה כן תוכל לשמוע אותם, הם כן יסתכלו עליך, הם כן יכולים לצעוק לעברך, אתה יכול לשמוע, אתה יכול גם שלא. יש אנשים שישבו ממש קרוב אליך, אפילו ממשב לידך, אתה יכול לשים עליהם את הראש, אתה יכול לדבר איתם קצת, לשאול מה שלומה, מחלקו איתך את הנסיעה. אבל הקונספט, בגלל שזה אוטובוס, אז כל אחד גם יורד בזמן שלו, בקצב שלו, ואתה באוטובוס, אתה לא יכול לשחרר את האוטובוס, האוטובוס זה המסע שלך, זה החיים שלך.
כן.
אז האוטובוס ממשיך.
אתה ממשיך.
אתה ממשיך.
לא משנה מה.
אז שיניתי כיוון נסיעה, ושיניתי הרבה אנשים שישבו באוטובוס שלי, הרבה ירדו, הרבה הורדתי, הרבה הוספתי, הרבה הזמנתי. והאוטובוס עצר לרגע, ניפצו לו את כל הגלגלים, ירו עליו, אבל שיקמתי אותו לאט לאט. ואני ממשיכה לנסוע באוטובוס, במסלול שלי, שנראה אחרת ומרגיש אחרת ומריח אחרת. אבל שוב, לא ממקום חלש, ממקום של אוקיי, החיים שיחקו איתי פעם אחת, לא יקרה יותר, אם זה תלוי בי, כן, אם זה תלוי בי, לא יקרה יותר, ואני לקחתי את ההגה לידיים שלי, ומעתה יובל נוהגת. גם אלוהים לא יעזור.
כן. זה גם, זה כאילו, זה הסמל שלך כבר, לא? כאילו באיזשהו מקום, את סמל כאילו עבור הרבה אנשים.
דבר ראשון, מילים גדולות.
כן.
והלוואי...
אמרנו קודם, יש מעל 1,000 בשנה הזאת, מעל 1,000 אלמנות.
וואו, זה נורא לשמוע את זה.
זה מטורף.
מטורף.
וכאילו, לא הרבה, לא הרבה מצליחות כאילו, אפילו לדבר כאילו בצורה כזאת, אז הצמל כאילו עבור, אני מניח, כאילו הרבה הרבה נשים.
בעל כורחי, לא בבחירתי.
תמיד זה ככה, את יודעת?
הלוואי ולא.
תמיד זה ככה.
ברור.
זה מה שקרה למשה, הוא לא רצה. הוא לא רצה את השליחות שלו. נכון? כאילו, הוא אמר לאלוהים, כאילו, מי לא יש דברים אנוכי.
רוצה אפילו משהו גדול יותר מזה? אני מרגישה שאפילו בזה שאריאל נהרג בשביעי באוקטובר, והוא היה מחלוצי חללים של חרבות ברזל. איזה שם מכוער, חרבות ברזל, סליחה.
כן, ממש.
אז אני חושבת ששם, הוא, כי אריאל סמל, אריאל סמל ודמות ומופת, והקצין והיהודי והישראלי, ובעצם בזה שהוא נהרג מחלוצי המלחמה, גם הפך אותי, בעל כורחי, כן. להיות מחלוצי המלחמה, מחלוצות המלחמה הזו. ואיכשהו זה גם בא לי מאוד מאוד בטבעי עם העשייה שלי, עם העבודה והמקצוע שלי. ושוב, הלוואי ולא, אבל כן הרגשתי שהצלחתי להגיע ולגעת בהרבה לבבות של נשים מדהימות שאיבדו. וזה מטורף איך אצל כל אחד זה נראה שונה ומרגיש שונה, ונכון או לא נכון, ויש כל כך הרבה דברים שמתחת לפני השטח, כל כך הרבה דברים שכן יוצאים או לא יוצאים. ואם, אתה יודע, אני כל הזמן כזה בלחשוב טוב ולחפש את הטוב וכזה, שלפעמים זה קצת מתיש, אבל אני עובדת בזה. אז אם כבר הדבר הנורא הזה קרה לי, אז זו זכות בשבילי לפגוש בנשים כל כך מדהימות, ולשמוע ולדבר, ומצד אחד מאוד לתת, מצד שני גם מאוד לקבל, כי זה גלגל.
מה נגיד, מה השאלות ששואלים אותך הכי הרבה?
בנות שאיבדו, או...
בנות שאיבדו.
איך עושים את זה? איך קמים? ואני מסתכלת, ואני אומרת לה שאני לא יודעת.
וואלה.
לא יודעת. קמים. החיים חזקים.
כאילו זה נראה שהחיים יותר חזקים מהכל. בסופו של דבר, הייתי היום בבוקר... אצל סבא וסבתא שלי, בקיבוץ דורות, עוטף עזה, סבא שלי בן 99, סבתא שלי בת 96.
שוברים.
היו בשואה, ארדקור. וכאילו, פאק, החיים חזקים. יותר מהכל. כאילו, גם החטופים שחוזרים, בסופו של דבר, את רואה אנשים חזקים. כאילו, שהם יחזרו, הם חוזרים לחיים, והחיים יותר חזקים. לא משנה מה הם עברו שם, החיים יותר חזקים.
יש שני דברים. יש לחיות ויש חיות. מה ההבדל ביניהם?
מרגיש לי שבלחיות יש הרבה אחריות.
אני רואה את זה כלחיות, אנחנו חיים, אנחנו נושמים ואוכלים ומתקשרים ומתרבים ואנחנו חיים. אבל יש עוד משהו שהוא כאילו, הוא נמצא עמוק יותר פנימה.
האנרגיה של החיים.
נניח, כן, תקרא לזה ככה. החיות שיש בתוכנו, והיא חזקה.
היא חזקה, כאילו.
ואתה יודע, נגיד, אנחנו משתמשים הרבה בשפה שלנו, במילה פחד, ונגיד, זה הולך טוב עם פחד, פחד מוות. אני מתה מפחד, כאלה. וכאילו זה הולך טוב, כי כאילו אנחנו נורא מפחדים כביכול מהמוות. אבל אם אתה רגע צולל לזה, אנחנו לא באמת מפחדים מהמוות, כי מה קורה אחרי המוות? אנחנו מתים.
כל טוב.
זהו, אנחנו מתים. הרי לי כפרה עליו, שירו אותי פה עם הרבה להתמודד, אבל הוא...
במקום יותר טוב.
כן. אבל זה מה שמעלה את ההפך. כאילו, אנחנו לא מפחדים למות, אנחנו מפחדים...
לא לחיות.
לא לחיות.
כן.
והפחד מלא לחיות זה מין... כמו פומו כזה של... רבי נחמן כתב מאחד מהטקסטים שלו, איך אתה יכול לישון כשיש עולם כזה בחוץ?
בואו.
וזה תקף גם מסתבר, לא ידעתי, גיליתי, כשאני בקרשים.
בעיקר. כאילו, יש את הסיפור של איוב, שהוא על זה בהגדרה, שהוא לקח לו הכל, ובאיזשהו מקום איוב הוא סמל. כולנו קצת איוב באיזשהו מקום.
כולנו,
את הרגשת כאילו איך זה להיות איוב.
כן.
אז הוא לקח לו הכל כדי ללמד אותו להגיד תודה על המתנה של החיים עצמם. רק עצם החיים עצמם, על זה תגיד תודה. וכשיש עליך מלא 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 דברים, כסף ומשפחה והצלחה וכבוד, והוא היה שופט של הכפר, והוא היה בן אדם מאוד מוערך, כשיש עליך את כל הדברים האלה, אז אתה לא יכול לראות את המתנה עצמה של החיים, החיים עצמם היא המתנה. אז כאילו, הסיפור עם איוב זה שאלוהים לקח לו הכל, הוא לקח לו הכל כדי ללמד אותו. להגיד תודה על הדבר היחיד שבאמת צריך להגיד עליו תודה, שזה המתנה של החיים.
אני באופן אישי מרגישה שחוויתי כפה של פרופורציות על החיים, כי זה מאוד פשוט מה שקרה, זה מאוד עצוב, מאוד מורכב, זה מאוד פשוט. אני בשישי לאוקטובר הלכתי לישון עם אריאל, אני בשביעי לאוקטובר קמתי עם אריאל, בשביעי לאוקטובר אריאל לא היה. אני לא יודעת כמה זמן נשאר לי, או לך, או למישהו כאן. וההבנה הזאת שהכל כל כך רגיש ונפיץ וזמני, אתה יודע, אנחנו מדברים עליה לנצח. אני חוזרת להודעות שהייתי כותבת לאריאל, או למכתבים, או כזה, ויש שם הרבה את המילה לנצח, או לתמיד. וזה מילים נורא נורא יפות, אתה נורא רוצה לחיות פה לנצח. אבל אין דבר כזה, נצח. לכל אחד יש בסופו של דבר איזשהו דדליין. ומסתבר שכל אחד מכאן בא לתת משהו לעולם הזה. ולעזוב, כאילו, רק ההבנה הזאת שאנחנו בסוף מתים, זה מטורף. ויש משפט שחברה מאוד מאוד קרובה שלי אמרה לי לפני הרבה שנים, שבשנה האחרונה הייתי חייבת אותו, הייתי חייבת שהיא תמסור לי אותו לפני כמה שנים, כי הוא בין המשפטים שהצילו אותי. היא אמרה לי, יובי יפה שלי, יש לך סיבוב אחד בעולם, ורק את בוחרת איך הוא ייראה. ואז פתאום היה לי בלו מיינד, אמרתי, וואי, רגע, אם הכל פה כל כך רגיש וזמני, אז יש לי רק סיבוב אחד בעולם, ורק אני מחליטה איך הוא ייראה. אז אם זה מה שקרה לי, אז אני בהכרח בוחרת לזכור את הכל בתוכי לטוב ולאהבה, ולקחת את התרמיל ואת הזמן הכל כך מדהים שהיה לי עם אריאל, ולהמשיך באוטובוס שלי, להמשיך במסע שלי. וזה לא פשוט. זה להפוך את אריאל למעין רעיון. להפוך בן אדם שעמד איתי מתחת לחופה, והייתי רגילה לישון איתו במיטה בלילה, לזיכרון, למשהו שהוא לא מוחשי, הוא לא כאן. אין אותו יותר. אז אני צריכה להיאחז בזיכרונות שהיו. למזלי, הם היו כל כך טובים, שאני רק רוצה לשמור ולאגור אותם ולחבק אותם לנצח. הלוואי שהם היו נמשכים. ואתה יכול להתווכח עם הכל. כל דבר בעולם הזה אתה יכול להתווכח איתו. בעיקר בזכות כסף, אתה יכול לשנות את הכל. מוות זה לא משהו שאתה יכול להתמודד מולו, אתה לא יכול להתווכח עם המוות. לא משנה כמה אני חס, כמה אני צעק, כמה אני אקלל. זה לא יחזיר את אריאל. אז בתוך המעגל של האבל והשכול והמוות, יש לי מלא בחירה. אם אני רוצה, אם אני אמרתי שאני ברשות עצמי, ואם אני מאושרת זה רק בגלל איך שאני מדברת לעצמי בראש ובלב, אז המילים האלו.
מה את חושבת שהוא היה, איך הוא היה רוצה שתמשיכי?
אתה יודע, אריאל היה, הוא היה הולך הרבה להזכרות. אני חושבת שגם על זה דיברנו בפעם הקודמת. היה הולך הרבה להזכרות של חללים מכל השנים. אני לא חושבת שיש חלל צהל במדינת ישראל שאריאל לא ידע את השם שלו, לא קרא עליו מתישהו, לא עסק בו מתישהו. והייתה הזכרה אחת ספציפית, דיברנו על זה? הייתה הזכרה אחת ספציפית בבית קשת לפי דעתי. גם שנים עברו. שהגיע שם הבן זוג החדש של האישה. ואני הייתי עם אריאל, כאילו נסעתי איתו לשם, אבל אמרתי לו, אני מחכה לך באוטו, אני לא הולכת להזכרה הזאת. וכשהוא חזר אליי לאוטו, הוא חזר עם המון דברים שהיה לו להגיד לי. והוא התעכב איתי על זה, הוא סיפר לי את הקונספט שהגיע הבחור, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת הספיד, דיבר מעל הקבר. והוא אמר שם משפט מאוד חזק. הוא אמר שהוא יודע שהוא לא נכנס למיטה חולה, אבל הוא בהכרח נכנס למיטה שלנצח מישהו ישן בה. ובאותו רגע אריאל עשה קאט והסתובב אליי, והוא אמר לי, יובי, אנחנו צריכים לדבר. הוא אמר לי, תקשיבי, אני משחק באש, זה היה בערך שנתיים, שלוש לפני שהוא נהרג. היינו מורסים. הוא אמר לי, אני משחק באש. ואם ובמידה יקרה משהו, ואז עשה לי ככה עם הידיים, עשה, אני דורש ממך, להיות כאובה, להיות עצובה, אבל להמשיך. ואני, אתה יודע, אני ילדונת גם, כאילו שומעת אותו, מדבר את המילים האלה, ואני אומרת, אתה משוגע, אני לא רוצה לשמוע אותך. אבל פתאום זה מקבל הרבה מאוד. אז אני, א', אני מקווה שאריה למעלה מסתכל עליי ומבסוט עליי, כי אני מבחינתי נותנת פה, אתה יודע, את הטוב ביותר שלי. ואני, על סמך החברות ואהבה מאוד מאוד גדולה שהייתה בינינו, באמת רוצה להאמין שהוא היה מאחל לי שיהיה לי טוב. ואני באמת בטוחה שהוא מצטער, שזה מה שאני עוברת כאן. ועם זאת, אני גם בטוחה שהוא היה, שהוא סומך עליי, שאם כבר בכל העולם הדפוק שלנו, מישהו צריך לשאת את הכאב הזה, אז שיהיה עליי. הכשיר אותי.
הוא כאילו דרש ממך בעצם.
הוא דרש ממך.
להמשיך באיזשהו מקום. זה אפשרי? כאילו אפשרי לאהוב.
בטח.
עוד מישהו.
כן. כן, אמרתי קודם שהשנה הזאת לימדה אותי כמה שהלב שלנו גדול, וכמה שהוא יודע לאהוב בלי צבע, צורה, ריח, ואיך האהבה יכולה לראות כך, יכולה לראות אחרת. אבל כן, זה אפשרי.
זה מטורף, אה? וואו. בגלל זה שאלתי קודם, מה את יודעת היום על אהבה שלא ידעת לפני? כאילו איזה שיעור? כי אהבה זה מילה ענקית. אהבה זה מילה שאני גם מנסה כאילו כל יום ללמוד ולחקור. ואני מבין כאילו שהאהבה היא לבחור במישהו אחר. בסופו של דבר, כאילו ברמה הכי 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 עמוקה, אני בוחר. אני בוחר במישהו אחר. זה הקטע, זה האהבה. כאילו אני רואה אותך לפני שאני רואה אותי. אני בוחר בך.
אהבה זה קודם לראות את מי שנמצא מולך. אבל זה גם לא קודם, זה לראות ביחד, לפי דעתי. שוב, המודל של הזוגיות שאני חוויתי עם אריאל, אני חושבת שהוא היה ממש מוצלח. כי למדתי ממנו על איך לתקשר נכון, והרגשתי שהיה שם ממש שיתוף פעולה, מאוד מפרה. עכשיו, אני ואריאל היינו מאוד מאוד שונים. אם ראית בתמונות שלנו, היינו זוג מאוד יפה, היינו גם קצת דומים חוץ מזה שהוא 2 מטר. אבל היינו בבפנים שלנו מאוד מאוד שונים. הרבה פעמים שפגשו את אשתו של אריאל, הופתעו קצת לראות את יובל. דמיינו אולי קצת מישהי אחרת, וכנ"ל גם לצד השני. אני חושבת שמשהו בשוני שהיה ביני לבין אריאל, פלוס האהבה מאוד גדולה, פלוס השנים שבילינו ולמדנו ביחד, אחד את השני וביחד. משהו בזה היה מאוד, מאוד השלים, אחד את השני. והיום גיליתי שאהבה גם יכולה לראות אחרת. אתה יכול גם לאהוב מישהו שהוא ממש דומה לך. כן. אז זה יכול לראות כך וזה יכול לראות אחרת. ושוב, אהבה לפי דעתי מצילת העולם.
כן.
כן.
כי זה ההפך מפחד. זה כאילו הבחירה. יש משהו בפחד שאת לא בוחרת בו. אבל באהבה צריך לבחור. אני חושב שזה, כי אני חושב, וזה מה שמחזק בה כל כך.
גם יש משהו שאתה מרגיש. באהבה יכולה להיות מאוד סחלטנית, מהראש. אני אוהבת, לא אוהבת. אני יכולה להגיד לך. אבל גם יש את כל הממד המאוד רגשי. שאלה מאוד פשוטה, מאיפה מגיעים הרגשות שלנו?
בגוף?
הרגשות שלך, מאיפה הם מגיעים?
מהמוח?
בדיוק. לא מהלב כי זה שריר, לא מהבטן, כן, יש לנו אינטואיציה, אבל לא משם מגיעים הרגשות. הרגשות שלנו זה תוצר אך ורק של מה שקורה בראש שלנו. אבל עם זאת, כשאתה מדבר על אהבה, זה גם הרגשה אחרת. זה לא רק משהו שמגיע מהראש. זה הורמונים, זה דברים שאתה חווה בתוך הגוף שלך, זה דברים שיוצאים ממך. זה פתאום, אתה יודע, זה לשנות את האדם שאתה, כי מי לחשוב בצורה מאוד אחת, אני חושבת אחת על יובל, זה לחשוב בשניים. זה לחשוב גם עליו או גם עליה, או אפילו קודם לחשוב עליו או עליה, ואז עליך. זה יפה, זה נעים.
אני, מה שאהבה מלמדת אותי, זה שאשכרה היא הגיעה אליי לחיים כדי לתת לי את המקום, וזה קשה, זה עבודה, זה המסע הרוחני וזה העבודה. היא באה לתת לי את המקום, והיא מחכה שאני כאילו אקח על עצמי את המשימה הזאת, אבל היא באה לתת לי את המקום לצאת מעצמי ולראות בן אדם אחר לפניי. כאילו, צא כבר מעצמך, אתה כאילו עד עכשיו ראית את העולם במין סולו כזה של כאילו זה אתה נגד העולם, עכשיו יש לך הזדמנות שאני פה איתך לצאת מהמקום הזה ולהפסיק להסתכל על העולם כאתה נגד על העולם, ולהצליח לראות מישהו אחר סוף סוף לפניך. אני פה ואני נותן לך את ההזדמנות הזאת, וכאילו באיזשהו מקום אין מתנה יותר גדולה מזאת.
נכון.
כאילו זה הכי קשה שיש, כי זה דורש מאיתנו לצאת מעצמנו ולראות מישהו אחר, אבל
הכי יפה שיש.
הכי יפה שיש, כאילו, וזה גם מכין אותנו להיות הורים. סוף מה הילדים צריכים מאיתנו? את זה, כאילו, אתה לא יכול שלא לראות את הילד שלך לפני שאתה רואה את עצמך, by definition, כאילו, אתה לא יכול. אז כדי להיות מוכן לזה, מגיעה אהבה. שומע? אני פה. אני לא הולך לשום מקום. תעשה את העבודה הפנימית שלך, הרוחנית, ותעשה את הצעד של לצאת מעצמך אחרי שההתאהבות חולפת, כן? אני לא מדבר על התקופה של ההתאהבות, התקופה של האהבה, של הבחירה, שיש בחירה, כאילו. תצא מעצמך ותראה אותי לפניך, בלי לבקש את זה, זה כאילו,
אני חושבת שזה משהו שקורה נורא בטבעיות, שזה מה שיפה באהבה, שכאשר אתה אוהב מישהו, אז זה לא משהו שאתה צריך לעשות אותו לא בטבעיות. כאילו, זה משהו שבא לך מאוד באותנטיות, כי כשאתה אוהב באופן טבעי, אתה תראה את האדם שמולך לפניך. זה תוצר נלווה של אהבה. אני רואה באהבה, לפני שאני רואה את המעבר, אני רואה קודם כל פרטנר, שהכל פה נורא קשה. באמת, העולם פה בחוץ מאוד קשה, יש פה כל כך הרבה עצב ורוע ומחדלים ובעיות ובלגנים, שאיזו זכות זו יכולה להיות לסיים את היום עם מישהו במיטה, עם מישהו על הספה, עם מישהו מול הנטפליקס, איזו זכות זו יכולה להחזיק את החיים האלה פה ביחד. אחד, זה מאוד קשה, גיליתי, זה מאוד קשה. ואתה יודע, אולי אם יש לי תרמיל על הגב, והוא מאוד קשה, והוא כבד לי, אז אני לא מבקשת מאף אחד, משום זוגיות, משום מערכת יחסים, מאף בן אדם בעולם, אני לא מבקשת שיבואו ויקחו לי את התרמיל שיש לי על הגב, כי הוא שלי ואני אסחוב אותו, תודה? אני אנהג את עגלתי. אבל יכול להיות שיהיה מישהו שיוכל לבוא ואולי לשאול, אם אפשר קצת להחזיק לי מלמטה את הקובץ של הילקוט, אולי זה קצת יסייע לי. או אולי יהיה מישהו שישאל אותי אם אני צריכה להחזיק יד, או אולי אני אוכל להניח את הכתף שלי על מישהו, וזה יכול להיות קצת יותר נעים להחזיק את העולם ואת התרמיל הזה פה.
ואיך זה באמת להניח את הראש על מישהו?
חשוב. הכרחי.
זה קל, זה, 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 זה קל לך? כאילו זה קשה לך? זה...
תראה, אני מסתובבת פה בעולם אחרי הרבה חודשים שאמרתי לעצמי בראש, זה עלייך, זה רק עלייך, זה מה שקרה לך, זר לא יבין. ולאט לאט אני מתחילה קצת לשחרר את זה. כלומר, זה עליי וזה כבד, ואני עושה את מה שצריך, ואני קמה מהמיטה, ואני דואגת לעצמי, והכל נכון. אבל עם זאת, כן, זה נעים לחלוק עם, עם מישהו נוסף. זה כיף ונעים ובריא גם, לפי דעתי. זאת אהבה.
זה נשמע גם, שזה נשמע גם קל וגם קשה, כאילו, בו זמנית.
ברור.
נכון, כאילו...
כמו כל דבר בעולם.
כן.
אין קל בלי קשה. זה גם, אתה יודע מה, אם זה הקל בלבד, זה כבר פחות כיף.
כן.
למרות שאני אשמח קצת לדברים כלילים.
יש, וגם יש רעשי רקע.
בטח.
שזה גם קשה, לא? זה גם חלק מהקושי.
רעשי רקע זה החברה שמסביב, כן. זה הביקורתיות, זה מה שקרה לה, בטח. אם אני הייתי צריכה לתת מקום לרעשי רקע בשנה הזאת, בהתמודדות שלי, אוי ואבוי לי. אני לא הייתי יושבת פה עכשיו מולך ומדברת בכזה בראש מורם. אם הייתי צריכה לתת לאנשים אחרים להחליט על חיי שלי ועל מה יהיה מכאן, בהצלחה ליובל. אז מאוד, מאוד מהר, מאוד מהר אחרי מה שקרה לי, לא היה לי פניות לרעשי רקע. אז באופן טבעי השקטתי אותם. הייתי כל כך מלאה ברעשים שלי עם עצמי, בקולות שלי, בראש שלי, במחשבות שלי, שהייתי צריכה קודם כל להקשיב להם, ואיזה מזל שלא הכנסתי דעות של אחרים, לתוך האבל שלי, עצבות שלי, החלמה שלי, התמודדות שלי. אין להם שם מקום. אתה יודע, כל אחד מרגיש הרבה פעמים שכל אחד יודע בדיוק איך לחיות את חייו של האחר, אבל אז שמגיעים על החיים שלו, כזה.
כן.
אז אין מקום לרעשי רקע. בבחירה שלי, בהתמודדות שלי, אני כן מאוד מאוד אוהבת לשמוע מהצד. אני חושבת שכל אחד צריך שיהיה לו מראות, שישקפו לו, שידברו איתו מספיק בטבעיות ואפילו בביקורתיות. אבל ניתקתי, לא נתתי מקום בכלל לרעשי רקע. כן להתייעצויות, כן לדעות של אחרים. לא לדברים שלא תומכים בי, לא לדברים שמעכבים אותי, ורק אני בוחרת.
שזה גם חלק מהעוצמה, כאילו של... זה מסע אל מול האובדן, ועכשיו את כאילו במסע של החלמה, זה כאילו, זה מתחיל במסע הזה, של ההתמודדות עם האובדן, ועכשיו בעצם ההתמודדות עם ההחלמה, והבנייה מחדש.
זוכר, דיברנו קודם, אמרנו, יובל מתה, יובל נולדה מחדש בעל כורחה, לידה מחדש נשמע יפה כזה. ועכשיו יובל בונה. יובל בונה.
ויובל בונה זה גם משהו שכאילו שאנשים מסתכלים כאילו ורואים, אוקיי, סבבה, אפשר לבנות. כאילו בעצם זה ממשיך להוציא השראה החוצה. כאילו יש, אפשר להתמודד עם האובדן, אבל גם אפשר לבנות.
זה הולך ביחד. אני מתמודדת עם האובדן ועם החיים החדשים שלי, ואני בונה. זה לא שעה אני רגע אתמודד עם האובדן ושעה אני רגע אבנה. זה משהו שקורה ביחד. זה תהליכים שחייבים לעבוד ביחד. אני לנצח גם מטבל וגם אבנה. אתה יודע, אז אני מסתכלת על זה הרבה פעמים כאלה החיים הקודמים שלי, שחייתי חיים נהדרים עד גיל 27, קאט, הפסקה, פרסומות, נוראיות, פרסומות רגיות, ואז החיים החדשים שלי. וזה קטע, כי אני ממש מרגישה שיש את יובל של החיים הקודמים ויובל של החיים החדשים, ואיפשהו יובל שיושבת פה מולך, כאילו נמצאת באמצע בין שתי עולמות האלה, שני עולמות האלה, ולפעמים אני קצת שם, לפעמים קצת שם, אבל אני מרכזת את שני עולמות, ואני צריכה לשמור על האיזון, בין מה שנכון וטוב לי לקחת מהחיים הקודמים שלי, ומה שצריך להישאר שם, וגם אנשים שצריכים להישאר שם, ומה אני לוקחת לחיים החדשים שלי, ואמרתי את זה קודם, לא ממקום נמוך. יכולתי עכשיו לבנות את זה ממקום מאוד מאוד נמוך, לא מוכנה. קיבלתי סתירה אחת, לא מוכנה יותר, אני פה בונה הכי גבוה, והכי בסטייל, והכי ב... באצבעות שלי.
איך זה נראה, אם היית בונה את זה ממקום נמוך, נגיד? איך זה נראה?
לא הייתי כאן מולך עכשיו. לא הייתי יכולה לקבל מילים כמו הרבה בנות שדיברו איתך, פנו אלייך, סמל, חלוצה, לא הייתי יכולה לקבל מילים כאלה. ואם הייתי בונה ממקום נמוך, יכול להיות שעכשיו בכלל עדיין לא הייתי מתחילה לבנות.
כן.
ויכול להיות שהבנייה הייתה למטה, למרתף. ולא לפנטאוז. בחרתי פנטאוז. קרוב לאריק, גמרה.
אוקיי. חיים חזקים. מאוד.
אנחנו חזקים. אני מאמינה בזה.
אני גם. כאילו, אני רואה אותך, אני רואה את החטופים שחוזרים, ואני אומר, כאילו, אוקיי, סבבה. החיים ממשיכים. החיים ממשיכים, זה יותר חזק מהכל. לא משנה מה היה שם.
משנה. משנה מאוד. מה היה שם? כי אתה יודע, אנחנו לא בוחרים את הקלפים שאנחנו מקבלים, אבל אנחנו כן בוחרים איך לשחק. וזה משחק. יש לנו סיבוב אחד. אנחנו בוחרים. משחק. לכאורה זה נראה מאוד פשוט. מפה ועד להשריש את זה על חיי היום-יום שלנו, בהצלחה לכולנו.
כן.
אבל אפשר. אפשר לבעוט לחיים האלה בפנים.
אפשר להגיד תודה, כאילו.
אפשר להגיד תודה.
את יודעת, מי ששאלה אותי, מה אלוהים רוצה מאיתנו? ואני כזה, שתגידי תודה. זהו. זה מה שהוא רוצה. לא משנה מה יגיע עלייך. מה שהוא רוצה, שתגידי תודה.
קצת, אתה יודע. קצת חצוף. מצד אלוהים.
ממש. ממש.
כי סבבה, אני מוכירה תודה וכל, אבל...
ממש חצוף.
כן.
כן.
לקח לי הרבה זמן, אתה יודע.
הוא לא קל איתנו, כאילו. הוא לא קל איתנו.
הוא לא קל איתנו.
לא, הוא לא. חצוף.
בסוף כל תרגול לפני השביעי באוקטובר, גם יש את יובל המורה ליוגה של לפני השביעי באוקטובר ושל אחרי משחרת.
כן.
אז לפני השביעי באוקטובר, הייתי מסיימת כל תרגול יוגה שהעברתי בידיים בתפילה, בהודיה, הגודלים אל העין השלישית, והייתי מבקשת מהמתרגלים שאיתי לעצור שנייה את מרוץ החיים שלהם ולמצוא לפחות משהו אחד שהם יהיו שמחים להיות עליו בהודיה, שזה מספיק חשוב. ואז השביעי באוקטובר. והרבה מהדברים שהובל המורה ליוגה לפני השביעי באוקטובר אמרה, היא לא יכלה להגיד יותר. היא לא יכלה להגיד יותר, כי היא לא האמינה בהם. אז איך אני יכולה להעביר את זה הלאה? וחלק מהדברים ששמתי לב שאני כבר לא אומרת, זה...
תודה.
זה ההודעה הזאת. הורדתי את זה, שמעתי את זה. כי במשך שנה פלוס, לא הייתה לי... לא היה לי על מה. לומר תודה. וגם לא ידעתי מאי פעם. נדע להגיד תודה. עכשיו, ברור, תודה על העבודה שלי, תודה על המשפחה שלי, תודה על החברות שלי, תודה על הבריאות, תודה על האופציה להיות פה, תודה, אבל אלוהים לקחת לי כל כך הרבה, שכרגע אני לא מודה על כלום. אני לא מודה, ויותר מזה, אני גם לא יכולה לדרוש מהמתרגלים המאממים שלי שיודעו על משהו, אני לא מאמינה בתודה הזאת.
כן.
אז לקח לי קצת זמן, והעברתי ריטריט עם בנות מדהימות רחוק מכאן, ושם הסתכלתי עליהם ואמרתי להם, האמת אהובות, שנה פלוס שלא אמרתי תודה, לא אמרתי שאני מודה על כלום, והסתכלתי להם בעיניים ואמרתי להם, אני מודה עליכם, באמת, באמת תודה. ומהרגע שהשתחרר לי, הלהודות הזה, הזה, ההבנה שאני יכולה, אני יכולה ומותר לי לחיות, עדיף ורצוי שאני אחיה זה שאריאל מת, זה גם ככה גרוע, מה יעזור שיובל תמות? אז יובל חיה, ואם יובל חיה והיא רוצה לחיות פה הכי טוב, היא אמרה את זה מההתחלה, אז גם תגידי תודה על מה שיש. ואולי רק בשבועות האחרונים, אני מתחילה לומר, תודה לי, כי עד עכשיו הוצאתי תודות החוצה. אמרתי תודות להורים שלי, ואמרתי תודות לחברים שלי, ואמרתי תודות לכל האנשים האלה, שבתחילת השיחה אמרנו שהחזיקו אותי, שהשאירו אותי בחיים. אז הוצאתי תודות החוצה, כי זה קל. ועכשיו פתאום אני, במין כזה התבוננות פנימה, של עכשיו התודות מגיעות ליובל. יובל, קמת בבוקר במשך שנה ורבע, כל בוקר, יצאת מהמיטה, את עשית את זה, לא אף אחד אחר, אני יודעת, הייתי שם. תודה, יוב, תודה, את אלופה. או, את דואגת לעצמך, את מטפלת בעצמך, את רוצה לעשות את זה בריא? תודה. את... את חושבת על המשכיות, את מאמינה בזוגיות חדשה, את מאמינה באהבה, את מאמינה שמגיע לך, תודה. אז אני כרגע בלהודות פנימה. עדיין השיח ביני לבין אלוהים רחוק, מאמינה שאני אגיע אליו, אבל כרגע אני בזה מול עצמי, בתודה.
אני חושב שבדיוק ככה אנחנו מגיעים אליו. איך מגיעים אליו? אומרים תודה. כן, אומרים תודה.
אלוהים בתוכנו.
ברגע שאת אומרת תודה, זהו, הגעת אליו. תודה. כאילו אני בוחרת להגיד תודה. זה הבחירה.
זה נעים יותר.
כן. כאילו אם אנחנו כבר פה, וככל שיש פחות על מה להגיד תודה, כביכול, ועדיין את מצליחה להגיד תודה, אז הבחירה היא יותר קשה, אז הבחירה מחזקת אותך. וזה מה שהוא היה רוצה. הוא חצוף, פיצוצים.
פיצוצים.
זה מה שאתה רוצה, כן, זה מה שאני רוצה. זה מה שהוא היה רוצה. תודה. תגידו תודה. ונראה לי כאילו ש... כאילו, זה מטורף שאת אומרת תודה. זה הדבר, כאילו, אני חושב.
זה גם מה שאמרנו קודם עם ה... אני גם אומרת לאריאל תודה. לפני שאני כועסת עליו.
כן.
לפני זה, אני מודה לו. אני מלאה תודה. לנצח. זה חזק. להודות זה חזק. תודו, לכו תודו.
תודה לך.
תודה לך.
תודה, וואי, תודה. תודה לך מהרבה אנשים, אני מניח, כאילו ש... שעוקבים אחרייך ושומעים אותך.
תודה להרבה אנשים שעוקבים אחריי וכותבים לי, ואתה יודע...
זה נותן משמעות, לא?
וואו.
כאילו... זה מקל? מקל, לא?
שום דבר לא יכול להקל, אבל זה, אתה יודע, תודה, דואגת לעצמי, אבל יש משהו כל כך מיוחד באנשים שלא מכירים באופן אישי, שהם מוצאים לנכון לכתוב, ולשתף, והם עוצרים את החיים שלהם, ומקדישים, הם כותבים לי מהלב שלהם. על זה אני באמת באמת מודה.
כן.
זה כמה שעם שלנו מיוחד וטוב, וכן, זה המון כוח. מלא כוח.
כן. זה הכוח שהרגשתי באמת, כאילו, ביום הזה, ובכל יום שהחטופים חוזרים, שבחרנו כעם, מי אנחנו?
אני פשוט מקווה שהבחירה הזו, אם אמרת הבחירה כעם, אז שהיא לא תהיה רגעית. אתה יודע, ביום שהחטופות חזרו, דיברתי עם חבר מאוד מאוד טוב שלי, ולא ידעתי כל כך איך להוציא את השאלה שהייתה בתוכי החוצה. ואמרתי לו, זה גם חבר מאוד קרוב שאיבד הרבה. ושאלתי אותו, תגיד, יש מצב ש... והוא ישר ידע למה מתכוון, והוא אומר לי, כן. אמרתי לו, רגע, הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, מה אני רוצה לשאול? הוא אומר לי, את רוצה לשאול אם יש מצב ששכחו, ששוכחים, שעכשיו החטופים חוזרים וזהו, כל מה שהיה, עכשיו אפשר לנשום. הוא אומר לי, כן, כן, אנשים שוכחים. ואני זוכרת שהסתכלתי עליו ואמרתי כזה לעצמי, א', אני מבינה מה הוא אומר, ב', הלוואי שלא. הלוואי שאנשים לא ישכחו, כי יש בינינו כל כך הרבה משפחות שכולות, יש בינינו כל כך הרבה אנשים שאיבדו את היקר להם מכל, כדי שאנחנו נוכל להיות כאן. ויושבת מולך פשוט הוכחה לזה, שאיבדה הכל, כדי שכולם יוכלו לחזור הביתה, וכדי להיות פה. וזה לא מובן מאליו. אז פליז, הלוואי שלא נשכח אף פעם, ואני תמיד אומרת את זה, אבל... זה לאו דווקא למי שיושב בממשלה שלנו ואחרי על ההחלטות. זה פה בכביש, זה פה ברחוב, זה פה בהתנהלות של בינינו. של כל מקום שאתה הולך בתל אביב, יש לך ים של סטיקרים, משפטים יפים. מה יקרה אם באמת נעצור ונקרא אותם? מה יקרה אם באמת ניקח משפט ובאמת נשריש אותו על היום יום שלנו? אולי זאת הכוונה של כל המלחמה הגדולה הזאת, להפוך אותנו כעם, כפריטים, כמדינה, להיות טובים יותר. אז הלוואי.
כן. במותם ציוו לנו את החיים. העבודה שלנו זה להבין מה זה החיים. להבין מה הם ציוו. להבין איך אנחנו הופכים להיות טובים יותר.
כן, אני עובדת בזה במשרה מלאה. שעות נוספות, שישי שבת.
טוב. וואו. פעם שלישית עוד שנה?
כן, נעשה מסורת.
נעשה אחד לשנה?
אחד לשנה.
כן.
מגניב.
כאילו, צ'אט, אני ממשיך, כאילו. תבינה.
האוטובוס נוסע.
כן, האוטובוס נוסע.
אנחנו באוטובוס, אנחנו פה.
כן, זה פרספקטיבה חזקה. וחלק ממנה, זה חלק, את יודעת שזה, נראה לי, אני עכשיו מבין שזה חלק בלתי נפרד מהתודעה. כאילו, האוטובוס לא יכול באמת, באמת להמשיך, בלי כאילו שנגיד תודה. התודה נותנת לו את הדלק. אני פה, כאילו. אני פה, אני ממשיכה. ממשיכה.
שיניתי כיוון, שיניתי מהירות, שיניתי הכל, אבל כן, אנחנו פה. אנחנו ממשיכים.
כן.
עם הרבה כבוד, עם הרבה אהבה. אנחנו ממשיכים.
אנשים יותר טובים.
חשבתי על זה בדרך לפה, אתה יודע, של מה דעתי עליי מהנסיעה שהייתה לי אליך לפני שנה, לנסיעה שהייתה לי עכשיו. ואני חושבת שאני פשוט מרגישה באמת אותה יובל, אבל אחרת לגמרי. אני מרגישה הרבה יותר חזקה. אני מרגישה הרבה יותר טובה. אני מרגישה הרבה יותר קשובה. ומהנסיבות האחרונות, מהשבועות האחרונים, גם הרבה יותר מודע. אז אתה יודע, מעבר לזה שהחיים חזקים, יש עוד קלישה, שהזמן עושה הרבה. וזה לא קלישה גם. הזמן לא מרפא, לא משכיח. ואיך אתה יודע זה שאנשים מרגישים קצת שזה, שלזמן יש פונקציה? שמתחילים להרגיש קצת יותר בנוח לשאול אותך דברים. כלומר, פתאום אנשים מרגישים יותר בנוח, כי עבר זמן לספר לי איפה פגש אותם השביעי באוקטובר, ומה הם עשו, ואיך, ולמה, וכמה, ואיפה הם היו בדיוק. ושם אני מבינה שהזמן באמת עושה גם, לא רק לי, אלא גם לכל מי שסובב אותי, גם אפילו בהרגשה של איך לגשת ומתי לגשת. שאני לא יודעת עדיין מה דעתי על זה, אבל בסדר.
על מה?
על הלגשת, לא לגשת.
כאילו, כשנגשים אלייך?
כן.
יש עוד משהו שהסיפור של איוב מלמד? ועם זה אנחנו נסיים. חברים שלו באו, הרגו לו את הילדים. נהרגו לו כל הילדים. חברים שלו באו לנחם אותו. שלושה חברים, ארבעה חברים באו לנחם אותו. והם ישבו איתו במשך שבוע, שמשם השבעה בעצם, והם לא דיברו. עד שהוא דיבר. ובעצם הם מנסים ללמד אותנו איך לנחם אבלים, איך לבוא לנחם. שזה, אתה לא מדבר. אם אתה הולך לנחם מישהו, שאיבד מישהו, אתה לא מדבר. אתה יושב לידו. אם הוא מדבר, אתה יכול לדבר. אבל עד שהוא לא מדבר, אתה לא מדבר. כי מה יש להגיד?
אז אני יכולה לומר שבשנה וקצת האחרונות, כן ראיתי הרבה אנשים שהכירו אותי ואת מה שקרה לי לפני שהם בכלל ניהלו איתי איזשהו שיח, אפילו במבט אתה רואה את זה. אמא של אריאל אמרה לי משפט ממש בהתחלה. היא אמרה לי שמבחינתה בכל פעם שירו אותי, לא משנה איפה, מבחינתה רואים גם את אריאל. ולקחתי את זה, וזו זכות מבחינתי, שבכל פעם שרואים אותי, זו תזכורת ולהנצחה, גם של אריאל. אממה. כן, לפעמים הייתי שמחה להיות סתם בחורה שיושבת בבית קפה בתל אביב, שאף אחד לא יודע מה קרה לה, איפה קרה לה, למה קרה לה. הייתי שמחה הרבה מאוד פעמים להיות, אתה יודע, כל השנה הזאת, הכל אצלי חשוף. הכל אצלי בחוץ, גם אם אני לא מפרסמת בדיוק כל סטורי כל יום. אנשים יודעים מה קרה לי. והחשיפה הזאת מאוד עוטפת וחמה ונעימה. אבל לפעמים גם too much.
כן.
אז גם בזה צריך למצוא את האיזון. ולמי שרוצה לפנות ברחוב, אז בחיבוק. חיבוק אומר הכל, חיבוק זה מדהים. לא צריך מעבר.
חיבוק, כאילו.
חיבוק, בטח, חבקו, בטח. חבקו ותודו. איזה כיף, אני חולה לפודקאסטים שלנו.
וואלה.
כן.
יאללה.
ניפגש במוע.
וואי.